הרב בני לאו.
אנחנו ממשיכים בסיפורי הניסים של אלישע. הפעם אנחנו עוברים אל נעמן סרצבה מלך ארם. כדי להיכנס לפרק הזה עם איזושהי ראייה כוללת יותר, כדאי להגיד מילה אחת על היחסים שבין ארם לישראל. אנחנו מדברים פה על מערכת יחסים מאוד ארוכה, שהרי אנחנו שכנים, סוריה, ישראל, תמיד יהיה משהו בינינו. בדרך כלל יהיה מתח גדול, מדי פעם תהיה איזה ברית קואליציה מול אויב משותף. אנחנו זוכרים עוד בתקופת השופטים, אנחנו זוכרים עוד את המלחמות של שאול עם מלכי צובע, שם הארם. אנחנו זוכרים את מלחמותיו של דוד שניצח אותם והפך אותם למשועבדים לישראל בספר שמואל ב'. סוף ימי שלמה הכל משתנה. השלטון הישראלי מתבטל. מתבטל במלכים א', פרק י' א', אנחנו זוכרים איך שפתאום יש סטנים לשלמה, באדום יש סטן, ובארם יש סטן, ופתאום המעמד של ארם דמשק מתחזק, ויש ממלכה ארמית גדולה. במלחמות הגדולות של מלכי ישראל, של בעשה מלך ישראל, ושל עשה מלך יהודה, בפרק ט"ו של מלכים א', שם ראינו איך שמלך ישראל, מלך יהודה, סליחה, עשה, מזמין את מלך ארם לבוא ולשחרר אותו מהלחץ של מלך ישראל. זאת אומרת, פתאום יש קואליציה של יהודה ארם נגד ישראל, ושם בן הדד פלש לישראל, לצפון הארץ, והיכה אותה. היכה אותה כנראה מכה גדולה, והחריב חלק מערי הצפון. ככה בעצם מוליך אותנו הכתוב אל המתח בין ישראל לבין ארם. המתח הזה מגיע לשיא כנראה בשנים האחרונות של אחאב. אתם זוכרים את הקרבות גם בפרק כ' וגם בפרק כ"ב במלכים א', במלחמות הגדולות בין ארם לבין ישראל, בשתיהם אחאב ניצח. במלחמה האחרונה ברמות הגלעד, שאחאב שיתף את יהושפט מלך יהודה, דווקא שם מצא אחאב את מותו, וצבא ישראל יחד עם צבא יהודה נסוגים מרמת הגולן בלי להשיג דבר. אנחנו מדברים פה על שנות מלחמה, ועכשיו אנחנו נמצאים בדור שאחרי. תנסו לחבר את הדברים האלה ביחד, אנחנו מדברים על עשרות שנות מלחמה בין ארם לבין ישראל. וככה אנחנו נכנסים אל הפרק שלנו, כשנעמן, שר צבא ארם, הוא איש צבא גדול, חשוב, נשוא פנים, וארם באמצע המלחמה, ארם רגילים לנעוץ את חרבם בישראל, אומר לנו הכתוב, ארם יצאו גדודים, וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, זאת אומרת, אנחנו במציאות פוליטית מאוד מאוד מעורערת, שארם לא מפסיקים להציק לישראל, והמפקד שלהם, הוא מוליך אותם, כך הם שובים נערה קטנה שעובדת בעצם כשפחה בביתה של אשת נעמן, והאיש הזה, נעמן, שהוא כל כך חשוב, הוא גם מצורה. יש לו מחלת אור קשה, צרת. והנערה שבאה מהשומרון יודעת לומר לגבירתה, יש אצלנו איש אלוהים, יש אצלנו נביא בשומרון, הוא יודע לעשות קסמים. הנערה הזאת, מה היא מבינה בתיאולוגיה, מה היא מבינה בכל מיני דברים גבוהים? היא שומעת שיש בשומרון איש אלוהים. ואז באמת זה דבר כל כך מיוחד, שמלך ארם אין לו שום בעיה. הוא אומר, איפה שיש רופא, לשם אלך. הוא שולח את השליח שלו, כמובן הולך אל המלך, כי הוא לא מלך, הוא רק שר צבא, הוא מבקש רשות, זה אירוע דיפלומטי, נכון? ששר הצבא הולך להתרפא בישראל, זה שינוי במערך הכוחות בין ישראל לארם. פתאום ארם צריכים את ישראל. המלך נותן ג'סטה ואומר לו, אני אשלח בקשה מהמלך אל מלך ישראל, והבקשה מגיעה ספר. ספר הכוונה היא מכתב בקשה ממלך אל מלך. הוא נותן בידו גם הרבה הרבה מתנות, כסף וזהב ובגדים, והספר מגיע למלך ישראל, ומלך ישראל עושה במכנסיים מרוב פחד. כנראה מדובר פה על יהורם, לפי כל מה שאנחנו מבינים. הוא עושה ממש רועד מפחד. מה זה? הוא קורע את בגדיו ואומר, אני אמור לרפא מצרת? האלוהים אני? להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו, מתענהו לי. הוא בטוח שיש פה איזשהו משחק דיפלומטי רע מאוד, שמבקש בעצם להפיל אותו בפח. מבחינת האיש, המלך, מלך ישראל, הרעיון הזה שיש מישהו שיכול לרפא מצרעת, זר, מוזר לו, תזכרו שהוא חי בתודעה של הכחשת הנביא. אם אנחנו זוכרים את המלחמה הגדולה, המתח בין יהורם לבין אלישע הוא מתח עצום, אלישע לא פועל דרכו, אלא במלחמה שם הוא פעל דרך יהושפט. הסברנו גם את הקצף שקצף השם על ישראל במלחמה במואב, כנראה בגלל חוסר האמונה של ישראל או של מלך ישראל באלוהי ישראל. וכאן עומד המלך מול ספר, מלך ישראל מול ספר של מלך ארם, ולא מבין מה לעשות, מה אני צריך לעשות. והיא כשמוע אלישע, איש האלוהים, כי קרא המלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך לאמור, למה קראת בגדיך? יבונה אליי, וידע כי יש נביא בישראל. זה משפט. יבונה אליי וידע כי יש נביא בישראל. משפט הזה הוא משפט כל כך גדול וכל כך חשוב, אבל צריך לשים לב טוב טוב. הלשון הזאת, הלשון של אלישע, בא לתקן את עולמו התיאולוגי, את עולמו הרוחני של המלך ישראל. הוא מתכוון שהמלך ארמי יזכה לקבל את הרפואה שלו, ומכוח זה שם ישראל יתהדר בעולם. אבל יש פה רק בעיה אחת. אומר הנביא אלישע אל מלך ישראל, יבונה אליי וידע כי יש נביא בישראל. המילה הזאת אליי היא מילה מאוד בעייתית. הוא שלח אליך, הוא שלח אליך כי הוא חושב שכוח נמצא בידי שלטון. כשהוא יבוא אליי, אז יבוא התיקון שיש נביא בישראל. אבל זה נורא מסוכן. היבונה אליי יכול להתפרש אליי, אני האיש, אני אלישע, אני בעל המופת. יבונה אליי יכול להיות גם ולא אליך. זאת אומרת, כשמקור הכוח הוא אצל איש האלוהים ולא אצל המלך בשר ודם, אז יכולה באמת להגביה קומת ישראל מבחינת קשר שלהם לאביהם שבשמיים. סופו של דבר, נאמן שר הצבא מגיע אל הנביא. הוא מגיע אל הנביא בסוסו, ברכבו, ועומד בפתח הבית לאלישע. אלישע אפילו לא יוצא אליו. אלישע שולח מלאך, שליח, עם הוראה, עם רצפט. הלוך ורחצת 7 פעמים בירדן, ישוב בשרך לך ותהר. ונאמן, שר הצבא, כל כך נעלב, הוא אפילו לא יוצא אליי. חשבתי שהוא יצא, ועמד, וקרא בשם השם אלוהיו, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורה. אני רציתי לראות איזשהו קסם, רציתי לראות איזשהו פלא. במקום הפלא הזה, מה אני רואה? אני רואה אלבון, הוא לא יוצא אליי, הוא שולח לי רצפט ללכת לשחות בשלולית של מי הירדן, הלא טוב אמנה ופרפר נער או דמשק מכל מלמי ישראל, הלא הרחץ בהם וטהרתי, ויפן וילך בחמה. יש פה ממש את האלבון הגדול של השר, שבטוח שמדובר פה על שררה, והוא מבין שיש פה איש מופת, אבל איש המופת צריך אליי יצא יצא. אתם זוכרים שאלישע אמר, יבוא אליי. הנה נאמן אומר, יצא אליי. יש פה המון אגו שמסתובב בתוך הפרק. אומרים העבדים שלו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, הלא תעשה. ואף כי אמר אליך רחץ תהר, הם מנסים לשדל אותו, לך תשתדל, מה אכפת לך? הוא שומע בקולם, יורד, טובל בירדן 7 פעמים כדבר איש האלוהים, וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתהר, וישוב אל איש האלוהים, ויומר הננה ידעתי, כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, קח נא ברכה מאת עבדך, ואלישע לא מתבלבל, אלישע יודע שהוא כלי, הוא יודע שהוא צינור, הוא יודע שזה לא כוחו, הוא מסרב, חי השם אשר עמדתי לפניו עם מכך, ויפצר בו לקחת וימאן. יש פה עמדה מאוד ברורה, אלישע לא מתבלבל, אלישע לא שוכח את מקור הכוח שלו. והרעיון הזה שהוא מנסה לתת לו, לא עוזר שום דבר. יש פה איזו זקיפות קומה נפלאה של אלישע. הוא לא רוצה לקלקל את שם השם שמשתבח עכשיו בעיני ארם. יש איזה רגע של קידוש השם. יש רגע שבו אני יודע שיש נביא בישראל ויש השם אלוהי ישראל. אם אני אקח, אתם זוכרים את אברהם ממלך סדום, מחוט ועד שרוך נעל, אני אפסיד את כל המערכה. כל המלחמה פה היא מלחמה על תודעה. התודעה שאנחנו יודעים שיש השם אלוהי ישראל, שהוא המרפא, הוא המחיה, הוא הממית, הוא יכול לפעול, לא אני הפועל. זו התודעה שמלווה את אלישע. ואז מגיע החלק האחרון של הפרק, הנה הקלקול הגדול. הקלקול הגדול מידי המשרת גיחזי. גיחזי מופיע לאורך כל סיפורי אלישע. הוא לא נוטש אותו, הוא לא עוזב אותו. צריך לומר שבעצם הוא מנסה להידבק בו. אבל אנחנו יודעים שהוא דבקתה להידבק באיש גדול, צריך להיות במידותיו. אלישע איש גדול, איש אלוהים, שמבין בשלב מאוד מאוד עמוק את היותו צינור בפעולת הבאת שם השם לעולם. גיחזי מנסה ליהנות מהמותרות. גיחזי, כמו משרת של אדון, מנסה לקחת את כל הקופה כולה. והפרק פה כל כך ציני. איך שגחזי רודף אחרי נאמן ועושה עליו קופה קטנה. אדוני שלחני, הנה באו שני אנשים מהר אפרים מבני הנביאים, חסר להם, תן להם גמח. כל כך אלבון, כל כך קטן, כל כך מעליב. והשר הצבא נאמן כל כך שמח, הוא שמח לתת כפליים ממה שצריך. הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא עושה את זה כהנה, עכשיו אני יכול לשלם את המס הזה. לי אין, להם אין. לי אין את הרפואה, אלא להם, להם אין את התשועה של הכסף, ולי יש, ועכשיו אנחנו סדדים. אנחנו עכשיו שווה בשווה. הולך נאמן לדרכו, ואלישע מקבל את פניו של גחזי. מאין גחזי? שואל אלישע. ויאמר, לא הלך עבדך, ענה וענה. ויאמר אליו, לא ליבי הלך, כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך. העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וחרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות. הוא שופך עליו את הכל. גחזי ממש האיש שמביא את כל הגוב, את כל היופי, את כל הנס שמחולל אלישע, את כל שם השם שהביא אלישע לארם, בבת אחת הכל קרס. ולכן הפרק מסתיים. צרעת נאמן תדבק בך ובזרחה לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. גחזי הפך להיות לסמל של המשרת שמשתלט, של המשרת שאין לו אלוהים, של המשרת שבטוח שבידו הכל, שמשרת שלא מבין מה זה להיות צינור, שמשרת שלא מבין מה זה לפנות מקום. הדמות הזאת של המשרת משתלטת על הפרק, ובעצם מאחירה אותו, מחזירה את הצרת שנתרפאה מידי נאמן, מחזירה אותו והופכת את גופו ואת גוף ילדיו להיות חלק מאותה צרת.